אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
תגידו, גם אתם מרגישים שהמסע ומתן הקואליציוני חושף בפנינו קונפליקטים אדירים על נושאים ש... מעולם לא ידענו שכל כך בנפשנו? תוכניות גפן במשרד החינוך? המינהל האזרחי? בנספח להסכם הקואליציוני שנחתם בין הליכוד לציונות הדתית ושנחשף לאחרונה, ישנו שינוי במבנה הארגוני של המינהל האזרחי כך שיעבור לשר נוסף במשרד הביטחון שיהיה מטעם הציונות הדתית.
מה פתאום אזרחים שרוצים לקבל שירות מינימלי צריכים להתחנן ולעלות לרגל לאנשי צבא? איפה מצאתם את זה במדינה דמוקרטית מתוקנת? והאחריות לטיפול באוכלוסייה הישראלית ביהודה ושומרון תחזור לידיים של משרדי הממשלה. זה נכון דמוקרטית, זה נכון אזרחית, זה, אתה יודע מה? זה נכון ברמת היעילות, בשביל להחזיק מערכת יקרה כל כך.
למה? נושא שנשמע כל כך בירוקרטי, יוצר ויכוח כל כך גדול, אולי כפי שנראה, כי הוא מקפל תחתיו את הסוגיה שהיא אולי השסע המרכזי בפוליטיקה הישראלית. מה עושים עם יהודה ושומרון? אני יואב רבינוביץ', וזאת הכותרת. אלישע בן קימון, כתב השטחים של וויינט וידיעות אחרונות, מה זה בכלל המינהל האזרחי?
אז המינהל האזרחי זה בעצם גוף שהוקם כדי לתת מענה לכל האזרחים שנמצאים מעבר לקו הירוק, למעשה בשטח שמדינת ישראל לא החילה בו את הריבונות. הוסדר, יש שיקראו לו בכלל שטח כבוש.
כשאלישע בן קימון אומר כיבוש, הוא מתכוון למצב המשפטי של יהודה ושומרון. זה מצב משפטי שבמסגרתו מדינת ישראל לא הכילה בשטחי יהודה ושומרון את החוק הישראלי, מה שנקרא ריבונות, והיא פועלת בו באמצעות מפקד צבאי, אלוף פיקוד מרכז. לאלוף הזה ולעוד אלוף, בשם מתאם פעולות הממשלה בשטחים, כפוף תת אלוף, שהוא ראש המינהל האזרחי.
הדבר הזה בעצם יצר את אותו יצור דו ראשי הזה, אפשר לקרוא לו, שהוא מצד אחד גם מאוד אזרחי, כי הוא צריך לטפל באזרחים, אבל מן הצד השני יש לו גם את העניין הצבאי, כי בכל זאת מי ששולט בתא השטח הזה, זה כמו שאמרנו קודם, אלוף הפיקוד.
איזה שירותים שנותנת לי המדינה כישראלי שגר בתוך שטחי הקו הירוק, אני אקבל מהמינהל האזרחי אם אני גר בשטחי יהודה ושומרון?
ואני אתן לך את הדוגמה הכי הכי פשוטה. אתה איפה גר?
אני בתל אביב, כן, קלישה.
אוקיי, ואתה כשאתה רוצה להוציא נסח תעבו, אתה נכנס לאינטרנט, מקיש את כל הסיסמאות, משלם 14 שקל או אני לא יודע כמה, ואתה מקבל את הנסח תעבו. אם אני גר מעבר לקו הירוק, במעלה אדומים למשל, כדי להוציא נסח תעבו, אני צריך להגיע למינהל האזרחי פיזית, שזה נמצא בבסיס שנמצא בסמוך ליישוב בטל, ממש בכניסה לרמלה, ושם אני צריך לעמוד בתור, ולבקש מפקיד שייתן לפקיד, ולקבל איזשהו נספח אחרי בכלל כמה ימים, שיביא לי את הטאבה שלי, או ייתן לי אישור להרחיב למרפסת, או לעשות כל מיני דברים כאלה. עכשיו כאן הבאנו דוגמה מאוד מאוד קטנה של בן אדם פרטי, אבל תחשוב שנגיד ראש מועצה למשל, שצריך לשים קרוון בשביל להרחיב כיתה, או להרחיב בית ספר, או להציב כיכר, כל הדברים האלה יש להם מקבילים בתוך המינהל האזרחי שמולם הוא אמור להתנהל.
ולמה עד היום עשה את זה גוף דו ראשי, ולמה לסמוטריץ' והציונות הדתית כל כך חשוב להפוך את זה לאזרחי?
תראה, בואו לא נהיה תמימים. סמוטריץ' וכל החברים בציונות הדתית יש להם סוג של מטרת על, והיא בסופו של דבר לדחוק את הפלסטינים מלהקים מדינה פלסטינית, ובעצם להכיל ריבונות על כל שטחי יהודה ושומרון.
רגע. זה נכון? יכול להיות שכל מה שמעניין את מפלגת הציונות הדתית ואת ראשי המועצות ביהודה ושומרון, זה בכלל סיפוח? יצאנו לבדוק. ישראל גנץ, ראש מועצה האזורית בנימין, בוא נודה, אתה אידיאולוג, כלומר, חשוב לך כראש מועצה שהאדמיניסטרטור אולי יהיה אזרח ולא איש צבא, אבל בסוף, מה שאתה באמת רוצה, זה פשוט סיפוח של שטחי יהודה ושומרון, ולצורך זה חשוב לך להפוך את המינהל האזרחי לאזרחי. אני צודק או טועה?
ממש לא נכון. קודם כל אני אכן אידיאולוג, ואני בהחלט רוצה ריבונות על יהודה ושומרון, אבל זה לא הסיפור כרגע. ריבונות משמעות החלת החוק הישראלי, על זה לא מדובר בשלב הזה. מה שאני בהחלט רוצה, אני נבחרתי כדי לשרת תושבים. היום התושבים האלה הם לא שווי זכויות. מדינת ישראל מתייחסת אליהם בצורה שונה, דרך אגב, לא על פי הכללים שהיא עצמה קבעה בהקמת המנהל האזרחי. ואת זה אנחנו רוצים לשנות. אולי נתחיל מבראשית, בצו ההקמה של המנהל האזרחי, מופיע שם, שהמנהל האזרחי אמון לתת שירות לאוכלוסייה פלסטינית, אני מזכיר, אנחנו דברים לפני הסכמי אוסלו, יש הרבה יותר ערבים בשטח מאשר יהודים, וכתוב שם מפורש, המנהל האזרחי ייתן שירות לאוכלוסייה הערבית, ומשרדי הממשלה ייתנו שירות לאוכלוסייה היהודית, כמו כל תושב אחר במדינת ישראל. מה שקורה, מגיעים הסכמי אוסלו, ובעצם בהסכמי אוסלו עצמם, בהחלטת הממשלה של הסכמי אוסלו, יש החלטה, אפשר לעיין בה, שאומרת, אז אין צורך במנהל, בוא נפרק אותו.
בקרב בחירי מערכת הביטחון לשעבר, יש מי שמתנגד, אוקיי, אולי אפילו די הרבה שמתנגדים, לשינוי השיוך הארגוני של המנהל. ולא רק מהסיבה כביכול פוליטית של שאלת הריבונות ביהודה ושומרון, אלא גם מסיבות ביטחוניות מקצועיות. אלוף במילואים איתן דנגוט, לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים, ועמית מחקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. אתה מתנגד או בעד הכפפת המנהל האזרחי ומתאם פעולות הממשלה בשטחים לשר במשרד הביטחון מטעם הציונות הדתית?
כשאנחנו באים לראות פה את השינויים בהכפפת מתאם פעולות הממשלה בשטחים והמנהל האזרחי שהוא נתון לפיקודו של מתאם פעולות הממשלה בשטחים, על כל מרכיביו של תיאום פעולות הממשלה בשטחים לשר אחר, אני רואה בזה בעיה קשה מאוד שתפגע ותיצור בעיית תפקוד שבקבלת כן. החלטות ובהיבטי עבודה שהם כה חשובים למערכות צבאיות, יכולת הפגיעה היא משמעותית ביותר והסדיקה, ואני אסביר גם למה.
אלוף במילואים דנגוט מסביר שזו פשוט תהיה בעיה. מקצועית! לקחת גוף צבאי אזרחי כמו המנהל, שעובד יחד ומתחת לאלוף בצהל, ולהכפיף אותו לגורם שונה ועוד אחד אזרחי ואפילו פוליטי. זו הסיבה הביטחונית. אבל, אלוף במילואים דנגוט גם מסביר את המכשול המדיני שזה יוצר.
ארצות הברית, האיחוד האירופי, המדינות הסמוכות לנו עם יחסי שלום ואסטרטגיים חשובים ביותר למדינת ישראל כמו ירדן או מצרים והמדינות שבהסכמי אברהם, הן מדינות שביחס לעובדה שהן מקבלות העובדה שישראל היא ריבון והן מכירות את מה שישראל הגדירה על בסיס העיקרון ששתי מדינות לשתי עמים והריבון הוא ריבון צבאי, יש פה מצב שהמדינות הללו יתרגמו חלק מהפעילויות כסטייה, ולמעשה יש פה את ההיבט של סיפוח דה פקטו או סיפוח זוחל שיכול לגרום או לגרור את המערכות האלה שמתמיד, או המדינות האלה, הצטיינו במרכאות, באסימטריה, כלפי ישראל, ביחס לפעולות שאפילו היה נדמה להם שעושים ביהודה ושומרון, שהן אינן חוקיות או אינן משקפות את התצורה כפי שאין ראו ועל בסיס הכרזות, יצרו פגיעה בהיבטים שונים.
הטענה היא כזאת, זה במילים שלי, כן? מדינת ישראל שואבת את הלגיטימציה הציבורית שלה לשלוט ביהודה ושומרון, למרות שיש שם אוכלוסייה פלסטינית משוללת זכויות אזרחיות, עקב העובדה שמדובר בשלטון צבאי זמני. זה הסיפור שאנחנו מספרים לעולם. תנו לנו זמן. העברת האוכלוסייה הישראלית שם לשלטון אזרחי, אם וכאשר, תפגע בלגיטימציה של ישראל בעולם. גם באופן כללי, אבל גם ביחס לעצם השליטה שלה ביהודה ושומרון. ישראל גנץ, אולי יצחיק אותך שאני בכלל מזכיר את זה, אבל יש עוד 2 מיליון תושבים פלסטינים משוללי זכויות שהם יצטרכו להמשיך לחיות תחת מרות המפקד הצבאי, גם אם אתם תעברו למנהל האזרחי האזרחי.
אני מסכים איתך לחלוטין, אם אתה תציע הצעה להכיל ריבונות אזרחית, יש הבדל היום גם היום בין שטחי A, B ו-C, אזרחות, אני בטוח שחלק נכבד מהערבים ירצו לעשות את זה, כרגע אנחנו נדעים על שטחי C. בשטחי C יש בערך 50,000 ערבים, אני חושב שמגיע להם זכויות בדיוק כמו ערבים במשולש, זו דעתי, אבל בשביל זה צריך להכיל ריבונות. כרגע אנחנו לא מדברים על החלת ריבונות, לצערי, גם לזה נגיע.
אנחנו נמצאים, ברוך השם, אחרי ניצחון ברור לימין במערכת הבחירות, ובעיצומו של משא ומתן קואליציוני, ואני יכול לומר לכם בביטחון מלא, בעזרת השם, תקום ממשלת ימין טובה, אמיתית, כבר בימים הקרובים.
טוב, הבנו שיש בעד, הבנו שיש נגד, אבל מה בעצם סמוטריץ' ביקש וקיבל בנספח להסכם הקואליציוני של הציונות הדתית מול הליכוד? או, הודעה קצרה ומיד נחזור עם הכותרת.
וויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו, עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. וויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר וויינט.
טוב, הבטחנו לכם נתונים, מה הוא קיבל? אז במסגרת הנספח להסכם הקואליציוני בין הציונות הדתית לליכוד, הציונות הדתית קיבלה שר בתוך משרד הביטחון, שיהיה אחראי על המינהל האזרחי ומתאם פעולות הממשלה בשטחים. מה החיות הזאת כוללת? גם זה מפורט בהסכם, באופן שיורד לרמת התקנים של כוח האדם שהציונות הדתית דורשת. אלישע בן קימון, כתב השטחים של וויינט וידיעות אחרונות, מסביר.
אז בראש ובראשונה אנחנו מדברים על ייעוץ משפטי. בעצם מה שבצלאל סמוטריץ' עושה, הוא בעצם מייתר את הייעוץ המשפטי הקיים במנהל האזרחי, הוא בעצמו הולך להקים מנהלת ולהביא סוג של סוללה כזאת של עורכי דין, שהם יפעלו לפי המדיניות שלו. בין היתר ייתנו חוות דעת מטעם המדינה לכל מיני בגטים של ארגוני שמאל ושל הפלסטינים, ויש המון כאלה.
אוזלת היד של המינהל האזרחי חייבת להיפסק. המערכה על שטחי C, שגם הוכנסה להסכמים הקואליציוניים, חייבת להתנהל. כרגע הממשלה לא עושה את זה. אנחנו קוראים בשדולת ארץ ישראל, ואני גם קורא לכל מי שמעורב, יש לו יכולת בממשלה, לטפל בדבר הזה.
דגלים שהניפו הציונות הדתית למהלך כל הקמפיין היה הדחיקה של הפלסטינים מהבנייה הבלתי חוקית בשטחי C, שזה גם דבר מאוד מאוד משמעותי. זה אחד, זה כל העניין של הייעוץ המשפטי. אם אתה שואל אותי, זה אולי הדבר הדרמטי ביותר. מעבר לזה, יהיה לו גם השפעה מסוימת על מינוי של מתאם פעולות הממשלה בשטחים, וגם של ראש המינהל האזרחי. נכון ששניהם קצינים, אבל בסוף אתה צריך לקבל אישור של שר הביטחון וגם של ראש הממשלה. הוא לא ימנה אותם כמו שאיפשהו נכתב, אבל הוא בהחלט יוכל להשפיע כדי להיות מי בעצם יהיה.
בדברים הללו, יועץ המשפטי של שר הביטחון בתוך המשרד, עם אנשים שונים, עם אזרחים. אפשרי? כן. מורכב ומאוד מאוד בעייתי על אחת כמה וכמה, במיוחד שהגורמים המשפטיים הללו, שהחוק השיפוט או של יהודה ושומרון, הוא לא כמו במדינת ישראל, הוא נתון להיבטים הירדנים, הוא מאוד מורכב, יש פה מוקדי ידע של אורך שנים.
אולי בעצם זה הוויכוח, לא? האם אנחנו נחיל בסוף ריבונות ביהודה ושומרון, או האם אנחנו מונעים מעצמנו בינתיים להחיל את הריבונות? כלומר, זה פשוט סובלימציה לוויכוח הזה.
אתה מגיע פה לצד השני, שאני אגיע אליו בהמשך, שאותו אולי ניתן לעשות, אבל לא בוורסיה שאתה משנה כפיפות של ארגון צבאי לכל דבר. היום מגד בצהל לא זז בשטחי יהודה ושומרון, בלי הגורם של המינהל האזרחי לידו. זה גורם שתורם לו מבצעית, לא פחות מאשר להיבט האזרחי, משום שהוא יוצר לו את אותה אינטגרציה של השטח, ומה שקורה בו, לקבל החלטות מבצעיות שתלויות גם בחיי אדם, בראש וראשונה, והחיי אדם זה שמירה על אותם מתיישבים שטוענים בהקשר למרקם חייהם, רצון להיות, בוא נגיד, שייכות מלאה בהקשר הזה לבדיוק מה שקורה בישראל. אבל קודם כל, כל אלה באו לגור ביהודה ושומרון תחת ההנחיה שהריבון הוא צהל, ולכן לפגוע בהקשר הזה בסוגיית השייכות, הכפיפויות, זה ייצור פה בעיה קשה, אבל ניתן לעשות את זה במסגור של החוליה הזאת, בתוך משרד הביטחון, ללא השינויים שאנחנו מדברים עליהם, ולדעתי היכולת בהקשר הזה תהיה יותר גבוהה. קודם כל, הפגיעה בביטחון הישיר תקטן עקב כך. הדבר השני, ממשלת ישראל תתמודד עם ההיבטים שציינתי פה כרגע, תחת אותם חישוב סיכונים חושבים שהיא תצטרך לעשות, ביחס להחלטות שתקבל, והיא יכולה לקבל אותם במבנה הזה, וזה גם לגיטימי בשלטון דמוקרטי.
אלוף במילואים איתן דנגוט, המון המון תודה לך.
תודה.
איתנו חבר הכנסת צביקה פוגל, איש עצמה יהודית. שלום חבר הכנסת פוגל. בוקר טוב גם לך, אלכסנדרה.
אז בצלאל סמוטריץ', שבכלל שר האוצר, הוא יהיה מעורב בקביעת הזהות של המתפ"ש, יהיו לו סמכויות במשרד הביטחון, הוא ישתתף בכתיבת תשובות המדינה לגבי התנחלויות. לא קצת מוגזם הנפח שהוא מקבל, גם בכלל נפח שפוליטיקאי מקבל בכל מה שקשור לצבא?
אני חייב לכבד את בצלאל סמוטריץ', כמו שאני מכבד כל פוליטיקאי אחר, שבמסע ומתן הקואליציוני מבקש לקיים את ההבטחות שהוא הבטיח לציבור. זאת אומרת, זה נראה לי מאוד הגיוני.
והדבר האחרון, שזאת מטרת העל של הציונות הדתית בקדנציה הזו, היא בעצם להביא לכך שבסוף התהליך הזה, כל הפרמטרים שהזכרנו קודם, ייצאו מהמינהל האזרחי, כל האלמנטים האזרחיים, ויעברו למשרדי האם, כך שבסופו של דבר, המינהל האזרחי, נוריד ממנו את המילה האזרחי, והוא יישאר רק מינהל או מינהל ביטחוני, אם נרצה, וככה שכל המתיישבים עצמם, קרוב לחצי מיליון, יפעלו בעצם באופן ישיר מול משרדי הממשלה.
אלישע בן קימון, המון המון תודה לך.
תודה רבה.
בחזרה אליך, ישראל גנץ, ראש מועצה אזורית מטה בנימין. בכך שאנחנו נפעיל מנהל אזרחי אזרחי על תושבי יהודה ושומרון, איפשהו שם אנחנו בעצם יוצרים את המצב כקבוע, מאשר ולא כיבוש צבאי זמני.
כרגע זה לא הסיפור, העברת מתאם פעולות הממשלה בשטחים, צריך לזכור, הוא נקרא מתאם פעולות הממשלה בשטחים, הוא כפוף לממשלה ולא לרמטכ"ל. הדבר הזה, בעיוות במשך שנים, קיבל שינוי, ואת זה אנחנו רוצים להחזיר למצב הנורמלי, שמתאם פעולות הממשלה בשטחים, יהיה מתאם פעולות הממשלה, הוא יהיה כפוף לשר שלא עסוק כרגע באיראן או בעיראק. יש פה 500,000 תושבים שמגיע להם זכויות בסיסיות, שיהיה להם איך להגיע הביתה, שהכביש יהיה כביש, שהמים יהיו מים. זה לא קורה היום.
תודה רבה, ישראל גנץ, ראש המועצה האזורית בנימין. תודה.
תודה רבה, ובשורות טובות.
בפרק הזה לא הייתה שום יומרה שתוכלו להכריע האם נכון לשנות את השיוך הארגוני של המינהל האזרחי. רק ניסינו להסביר מהו המינהל האזרחי, ולהבהיר שהוויכוח הוא גם מקצועי, אבל הוא בעצם בתכלס לגבי השאלה הכי גדולה בפוליטיקה הישראלית, מה עושים עם יהודה ושומרון? והאם מדינת ישראל צריכה להכיל שם את הריבונות, אפילו באופן חד צדדי, או שהיא צריכה להשאיר פתח להסדר מדיני? וכל זה מקופל בוויכוח על המינהל האזרחי. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו. חפשו את הפרק, סכנה, התמוטטות הרשות הפלסטינית. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת, ישי שנר ושרון קידון, תחקיר הפקה ועריכה, אלי שימוני וגיא סלם. אני יואב רבינוביץ', ניפגש בפעם הבאה.